בפעם הקודמת ניסיתי להדגים דרך הסוגיה של ביטול קידושין, ביטול מקח, ביטול קידושין, ביטול עסקאות, את ההליכה אחרי פסיקה מסדר שני, פסיקה מסדר שני, באופן אבסורדי, כאשר מיישמים את זה על עובדות. זאת אומרת, הטענה הייתה שכאשר אנחנו רוצים לבטל קידושין, אז מה שאנחנו בעצם אמורים להראות או להוכיח, זה שהאישה לא התכוונה להתרצות במצב כזה, אם היא הייתה יודעת את מה שהיא יודעת עכשיו. והעיקרון שאם מתברר משהו שהיא לא ידעה בזמן הקידושין, או כמו שאמרתי, אפילו משהו שנוצר אחרי הקידושין, לא מידע שהיה קיים בזמן הקידושין והיא לא ידעה, אלא אפילו משהו שנוצר אחרי הקידושין, אז ההלכה אומרת שהקידושין בטלים, או העסקה בטלה. זה עיקרון הלכתי. אבל העיקרון ההלכתי הזה תמיד יושב על איזושהי תשתית עובדתית. התשתית העובדתית היא מה נשים מתרצות ולא מתרצות. זאת אומרת, איזה עסקאות נשים מוכנות לעשות בהקשר של קידושין, או אנשים בהקשר של עסקאות אחרות, ואיזה לא. והשאלה הזאת היא שאלה עובדתית. זאת אומרת, השאלה מה, האם האישה התרצתה או לא התרצתה, זאת שאלה שבעובדה. כמובן שאנחנו לא יכולים לשאול את האישה עצמה, בגלל שהאישה עצמה יש לה כמובן אינטרס, עכשיו שהיא רוצה להתגרש, האינטרס שלה זה להגיד שזה היא לא הייתה, לזה היא לא הייתה מתרצה, ואז זה פותר אותה מההגינות שלה או מהצורך לקבל גט מהבעל. ולכן זה לא אפשרי לשאול אותה עכשיו מה היא באמת הייתה רוצה. אבל אנחנו צריכים להעריך מה באמת היה בדעתה בזמן הקידושין, איך עושים את זה? אז עקרונית אפשר היה גם לעשות את זה דרך אינדיקציות לגבי האישה המסוימת הזאת, כמו שראינו בדוגמה שמי שמחר את נכסיו הדעת למייסק לארץ ישראל, כן, בשביל לעלות לארץ ישראל, אז הוא בתוך ההקשר שבו נעשתה העסקה, אפשר לראות מה כוונותיו של האדם המסוים הזה, מתוך ההתנהגות שלו. אבל במקרים שבהם אין לי אינדיקציות לגבי האדם המסוים הזה, אז אני הולך אחרי סטטיסטיקה, האדם הסביר. מה אישה סבירה מוכנה לקבל בעסקת קידושין? בשביל לברר את מה שאנחנו מעריכים שהייתה דעתה של האישה הזאת שבפנינו, אנחנו צריכים לעשות איזשהו סקר או להעריך מה הייתה אומרת אישה סבירה. כי אנחנו לא יכולים לשאול את האישה הזאת עצמה. את הסקר הזה באופן עקרוני אפשר לעשות. עכשיו כמובן שזה לא שאלה חד משמעית, כי השאלה איזה אחוז מהאנשים צריכות להתרצות כדי שאני אגיד שזה מה שחושבת האישה הסבירה. ומה בדיוק לשאול את האישה הזאת. יש פה דברים שהם לא חד משמעיים ובהחלט אפשר להתווכח עליהם. אבל מה שלא תהיה התשובה, השאלה היא שאלה עובדתית, לא שאלה הלכתית. איך להעריך את העובדות וכולי, על זה כמובן יש מקום לוויכוח. זה לא עובדות שהן לרקת. אבל השאלה, מבחינת הקטגוריה, השאלה היא שאלה עובדתית. ולכן בהקשר הזה אין מה לחפש את התשובה במקורות. אפשר לנסות לראות דרך המקורות שאלות כמו כמה אחוז מהאנשים צריכות להתרצות כדי שנאמר שזאת האישה הסבירה. 80%, 70%, 90%, 51%. אם יש לנו איזושהי דרך לראות את זה מתוך מקורות, אז אולי יש מקום לנסות ולבדוק את זה. לא לבדוק מדעת אנשים, אלא לבדוק את המדדים שההלכה מקבלת כמדד למה היא האישה הסבירה. זה אולי אפשר לבדוק בתקדימים. אבל לזה קשה מאוד להוציא מתוך תקדימים. ולכן בעצם מה שפוסקים עושים, או דיינים עושים, הם מחפשים מתוך התקדימים איזה באמת עילות מקובלות על נשים ואיזה עילות לא מקובלות על נשים. מה חושבת האישה הסבירה? אבל זאת ממש שאלה עובדתית. את השאלה הזאת להוציא מתוך תקדימים, זאת איוולת. זאת אומרת, לשאול מה התרצו נשים בפולין במאה ה-16, 17, 18, או מה התרצו נשים, אני לא יודע איפה, באשכנז במאה ה-12, ללמוד מזה מה הציפיות של אישה בת זמננו, מכל פלח אוכלוסייה שלא נרצה, אבל בוודאי ובוודאי מהפלחים היותר מודרניים, זה פשוט אבסורדי. זאת אומרת, להביא לזה דוגמאות מתוך ראשונים ואחרונים, זה פשוט מגוחך. זה לעשות פסיקה מסדר שני, כאשר אתה לא עוסק בפסיקה, אתה עוסק בבירור עובדות. עכשיו, כמובן, זה במסגרת תהליך של פסיקה, אבל במסגרת תהליך של פסיקה יש תשתית של בירור עובדות, ועל גבי העובדות, אחרי שביררנו אותן, צריך לקבוע מה אומרת ההלכה. אבל לעשות את בירור העובדות מתוך מקורות, על סמך תקדימים, זה פשוט מגוחך. לברר את ההלכה מתוך תקדימים, אז זה ויכוח אידיאולוגי, האם ראוי לפסוק אוטונומית, לא אוטונומית, סדר ראשון, סדר שני. אני, יש לי את העמדה שלי, אמרתי אותה, אבל בסדר, אני יכול להבין שיש עמדות אחרות, ויש מקום להתווכח על זה. אבל לברר את העובדות באופן של סדר שני, זה פשוט חוסר הבנה. בסוף בסוף אתה צריך לדעת האם האישה התרצתה או לא התרצתה. האישה הזאת היא אישה שחיה היום בתל אביב, פתח תקווה, לוד, מה שלא יהיה, במאה ה-21, והשאלה מה אישה כזאת מצפה מקידושין? מה הקשר בין זה לבין מה שחשב המהר"ם ברוטנבורג על האישה הסבירה באזורו? או רבי עקיבא איגר, או אני לא יודע, מי פוסק כזה או אחר בתקופה כזו או אחרת. מה הקשר בכלל? מה בכלל יש לחפש בתקדימים בהקשר הזה? אבל שם לא שאני לא מחויב לשמוע בכל התקדימים, או לציית לתקדימים. זאת איוולת בכלל לפתוח את הספר בהקשרים האלה. אין מה לפתוח את הספר בשאלה הזאת. זה לא רלוונטי.
אבל אם אני בודק את הפסיקה נניח של המהר"ם, ואני רואה שבמקרה מסוים הוא פסק שהכלל כן חל או לא חל, והוא מספר מה אותה אישה עושה, או למה בנסיבות האלה הוא חושב כך וכך. אני יכול לקבל איזה תמיכה ולהגיד, אתה רואה, אצל מה שהיה אצל המהר"ם מרוטנבורג לחלוטין לא מתקיים כאן, ואז אני עוד הרבה יותר חזק, כי אני הולך בעצם אפילו כמעט איתו.
אתה צודק, אם הייתה לי דרך, כמו שהזכרתי קודם, לעקוב אחרי הלך המחשבה של המהר"ם, ולשאול את עצמי, איך הוא עשה את הסקר שלו, וכמה אחוזים מהאנשים ענו לו, בשביל שהוא יגדיר שזאת האישה הסבירה. אבל זה כמובן לא מופיע אף פעם. מה שהמהר"ם אומר, זה שאישה לא רוצה להתייבם למומר. ולכן ברור שפה הקידושין בטלים, זה המהר"ם הספציפי שהזכרתי, לכן פה הקידושין בטלים, וזה הכל. הוא לא נותן לנו מדדים, שאותם כן, בהחלט היה מקום לנסות ולעקוב אחריהם. אמרתי קודם, נגיד אם הוא אומר, עשיתי סקר בין אנשים במקומי, ראיתי שיש 78% מהאנשים שאומרות, אנחנו לאיבום בפני מומר, לא היינו מתרצות בכלל לקידושין. ולדעתי 78% זה מספיק, או מעל 70% זה מספיק. אז בהחלט היה מקום, לא בטוח שאני מחויב למערם, אבל זאת כבר שאלה של האם אני פוסק מסדר ראשון או מסדר שני, כמו שאמרתי קודם, בהחלט, בהחלט שווה לשמוע מה הוא אומר, גם אם אני לא מחויב, ואפשר גם להיות מחויב, כל אחד באידיאולוגיית הפסיקה שלו. אבל במערם אין את זה. במערם יש לו שורה תחתונה, הוא אומר, עילה כזאת, אישה סבירה לא מתרצה לה. זה מה שתמצא שם. עכשיו, מזה אני לא יכול ללמוד כלום. כל מה שאני יכול ללמוד זה לכל היותר, בהנחה שאני מאמין למה שהמערם עשה, לא שום שקר, אלא מאמין למתודה שלו, אני יכול ללמוד מה דעתן של נשים במקומו, בזמנו ובמקומו. למה זה רלוונטי לפה? מה זה קשור? אני באמת מדמה אישה בישראל המודרנית של ימינו, או לא משנה, בכל מקום אחר המודרני בימינו, לאיזושהי אישה לפני הרבה מאות שנים, אני לא יודע מה, 1,000 שנים, או הרבה הרבה מאות שנים, בכל מיני מקומות שמעמד הנשים היה אחר, השידוכים נעשו אחרת, הגירושין, הנורמות היו שונות. מה הקשר? זאת אומרת, זה לא שאני מחפש שם התשובה, ואז יש לי חילוק, אולי אני לא אקבל, אולי אני כן אקבל, יכול להיות ויכוח אידיאולוגי. אני בכלל לא רואה ערך בלחפש מה המהר"ם כתב. זה לא ילמד אותי כלום. מה עוד שבתקופתם, כמובן, גם בתקופתנו, אבל בתקופתם, אף אחד לא עשה באמת סקר סטטיסטי מסודר, לא היה להם גם את הידע, איך עושים מדגם מייצג, איך בונים, כן, לא יודע מה, רווח בר סמך ורמת מובהקות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. לא היה להם את המתודולוגיות האלה, לא היה להם את הידע הזה. אז הם פשוט לא עבדו כך, הם העריכו מה אנשים היו רוצות. על בסיס, לא יודע מה, התרשמות כללית, כמובן מדגמים מאוד מאוד מפוקפקים של נשים שהיו בסביבתו של המערם, מאיזושהי סיבה. זה לא, מי אמר לך עד כמה המדגם הזה מייצג, הוא לא בדק מספרית איזה אחוז מהאנשים, זה עבודה מאוד מאוד לא שיטתית. עכשיו, גם היום עושים את זה. אבל כמו שאמרתי, דווקא היום שיש לנו את המידע הזה, הייתי מצפה שהיום אפשר יהיה להשתמש במתודות האלה ולעשות סקר מסודר. באמת לשאול נשים מפלחי אוכלוסייה שונים, והתשובות תהיינה שונות, כן? אבל מפלחי אוכלוסייה שונים, ולראות עד כמה אישה מוכנה ללכת בשביל לקבל זוגיות. איננו הרואות כמה נשים נשארות רווקות מבוגרות, זקנות יש כאלה שיגידו, ולא מתרצות לכל מיני שידוכים שנותנים להם. אז איפה זה ואיפה טב למיטב תנדו? מה הקשר? אז מוקש חיני תקבל. זאת, זה, זה, זה פשוט לא, לא הגיוני. עכשיו נכון, רוב הנשים לא נשארות רווקות עד גיל מאוחר, אבל יש כבר הרבה יותר ממה שהיה פעם, וגם מבין אלה שלא נשארות רווקות עד גיל מאוחר, זה לא אומר שהם קיבלו כל שידוך ראשון שהוצא להם. אני לא חושב שיש אישה כמעט שהתרצתה לשידוך הראשון שהוצא לה. בכל אופן, מיעוט זניח ביותר. אז זה עצמו כבר מראה שטב למיטב תנדו לא עובד. כי טב למיטב תנדו באופן עקרוני אומר, אפילו מוקש חין מבחינתה זה בסדר. אין, אין בעיה. הצעה הראשונה שתעלה היא הייתה אמורה להתרצות. זה פשוט לא עומד בשום מבחן עובדתי, ואם רוצים להגן את זה בצורה מסודרת, פשוט לעשות סקר ולקבל נתונים מספריים. זה, הצעתי את זה לכל מיני ארגוני נשים שעוסקים בעניין הזה. אני חושב שכנגד, אמרתי את זה, כנגד זה, נדמה לי שהרבה מאוד דיינים לא יוכלו לעמוד. יש הרבה דיינים שבסך הכל כן יהיו מוכנים לקבל איזשהו טיעון, טיעון סביר והגיוני, בטח אם הוא מבוסס על סקר שיטתי, שנעשה על ידי כן, מומחים וכולי, ולא עושים את זה, וזה כל כך משונה בעיניי, כי זה היה פותר כל כך הרבה בעיות בצורה מאוד, הייתי אומר, גורפת אפילו. כל הטב למיטב הזה שתוקע כל כך הרבה אנשים, בעצם היה מתפרק פה. ולענייננו, מה שהדבר הזה אומר, שליישם עיון מסדר שני על בירור העובדות, לא על בירור ההלכה, זה פשוט אבסורד גמור. זה לקחת את הסדר השני למצבים בלתי הגיוניים בעליל. הנקודה הזאת, אני רוצה לחדד אותה קצת יותר, כי אני חושב שהיא בעצם קשורה לשאלה מה זאת בכלל תורה. ודיברתי על זה בסדרות אחרות. אני חושב שיש פה איזשהו חוסר הבנה על מה זאת תורה. דיברתי גם בתחילת הסדרה הזאת על דברים משיקים, דיברתי שם על אגדה ומוסר וכל מיני דברים מן הסוג הזה, וצמצמתי את המושג תורה להלכה, ואפילו בתוך ההלכה, אולי רק הלכה דאורייתא ולא הלכה דרבנן, וכל מיני צמצומים שונים. אבל בסופו של דבר, גם בתוך התחום המצומצם הזה, שנקרא לו נגיד הלכה דאורייתא, גם שם צריך לחדד יותר את המושג מה זאת תורה. כי אני חושב שהבלבול שעומד מאחורי סדר ראשון, סדר שני, ובטח ביחס לעובדות, נוגע לשאלה הזאת. מה זאת תורה? זו נקודה מאוד, מאוד חשובה. זה התפר בין לימוד ופסיקה, שזה הנושא של הסדרה הזאת. זה בעצם, כשאני אגדיר מה זה תורה ומה זה לימוד תורה, זה יקרין גם על השאלה של איך לפסוק. זה בעצם התמה של הסדרה הזאת. אז אני רוצה לטעון את הטענה הבאה, וזה דוגמה שכבר הבאתי אפילו יותר מפעם אחת, אני שעזרה אפילו הזכיר את זה פעם קודמת, על חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. כן, הגמרא שם דוגמה שחביבה עליי, אבל אפשר להביא כמובן 100,000 כאלה. גמרא בבבא בתרא, הגמרא דנה שם לגבי תביעה של הלוואה. כן, ראובן תובע את שמעון, אומר, הלוויתי לך כסף ולא פרעת לי. אז באופן עקרוני שמעון יכול להכחיש, ואז המוציא מחברו עליו הראיה. זאת אומרת, אם הוא ייתן לאדם, אז המוציא מחברו עליו הראיה. יש שבועת הסת על כופר הכל מדרבנן, אבל מעיקר הדין, המוציא מחברו עליו הראיה. מה קורה אם שמעון אומר פרוע? הייתה הלוואה, אבל פרעתי. אז באופן עקרוני עדיין המוציא מחברו עליו הראיה. למה? כי סוף סוף, נכון שהודיתי שהייתה הלוואה, זו טענה יותר חלשה מאשר לאדם, שלא הייתה בכלל הלוואה, כי אז אני מנפנף אותך ובכלל אין בסיס בכלל לתביעה שלך. כשאני אומר פרעתי, אני מודה שהייתה הלוואה, עכשיו אני טוען שפרעתי אותה, אז מעמדי חלש יותר. אבל כמובן יש לי מיגו שיכולתי להגיד פרוע במיגו דל האדם, יכולתי להכחיש את עצם ההלוואה. אז יכול להיות שמכוח המיגו, לא משנה, מאיזושהי סיבה כזו או אחרת, עדיין נטל הראיה הוא על התובע. למרות שפה מעמדו חזק יותר, כי אני יודעתי שהייתה הלוואה, אבל אם אמרתי שפרעתי, אז פרעתי. עכשיו אומרת הגמרא, שאלה, זה תלוי בשאלה מתי אני טוען שפרעתי? זאת אומרת, נגיד שניקח סתם הלוואה, אפשר לקצוב לה זמן, נגיד הלוואה ל-20 יום, הלוואה ל-10 ימים, לשבועיים, סתם הלוואה, אם לא קצבו זמן זה ל-30 יום, כך אומרת הגמרא. אגב, גם הדבר הזה, היא עובדתית, לכאורה. זאת אפשר לראות האם הנוהג המקובל בעולם סביבנו, לכמה זמן אנשים נותנים הלוואות אם הם לא קוצבים זמן. אפשר לעשות סקירה ולרדת מסתם הלוואה 30 יום. אז לכן אפילו הדבר הזה לא בטוח שצריך ללמוד אותו מהגמרא, אפשר לטעון שזה קו שרירותי שקבעו סתם כדי שתהיה ברירת מחדל, ואז זה כן קביעה הלכתית. בסדר, זה נקודה אחת. אבל נגיד סתם הלוואה זה 30
הרב, יום. הרב חושב אותו דבר גם לגבי סתם נדר?
עוד פעם?
גם סתם נדר, הרב חושב שזה ככה?
שמה, ש-30 יום?
כן.
מה זאת אומרת ככה, שגם זה תלוי בסקר שנעשה?
כן.
כן, ברור, מה ההבדל?
לא, הייתי אומר, כאילו,
זה שאלה דתית למה האדם מתכוון. בדיוק כמו ההתרצות של האישה בקידושים, בסופו של דבר זאת בסך הכל של העובדתית. מה האדם מתכוון, זה הכל. עכשיו נכון שאתה לא יכול לענות לגבי האדם המסוים הזה, אז אתה עושה סקר מה האדם סביר מתכוון. אבל גם השאלה הזאת היא של העובדתית, מה האדם סביר מתכוון. זה בדיוק
כן,
מה
אבל כאילו, כן, כאילו, אבל אחרי שכאילו עם ישראל נהג שנדר על סתם 30 יום, אז כנראה שגם הוא חשב שזה 30
יום. אם זה באמת המצב, אין בעיה, אבל זה לא בגלל שעם ישראל נהג,
כן, כן.
אלא בגלל שזה שעם ישראל נהג גרם לאנשים היום גם לעשות את זה. בסוף, בסוף מה שמעניין אותי זה מה אנשים היום עושים. זה... אז הטענה, בסופו של דבר, כן, בנזירות, מה שכתבת פה ברור, כי נזירות, כל תוכן הנדר נקבע על ידי התורה, זה משהו אחר. אבל בנזירות, גם בנזירות, אם מישהו רוצה משהו אחר, אם יש לך אינדיקציה פוזיטיבית שזה לזמן שונה, אז אתה לא תיקח את המדד ההלכתי. טוב, אבל זה לא משנה כרגע לענייננו. בכל מקרה, אז מה קורה כשאני, נגיד מישהו תובע אותי את ההלוואה וחלף רק שבוע מזמן ההלוואה. ואני אומר פרעתי, פרוע. אז הגמרא אומרת שאני לא נאמן. למה אני לא נאמן? בגלל שאדם לא פורע בתוך זמנו. יש חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו. אז זאת אומרת, אם יכולתי להחזיק את הכסף עוד 3 שבועות, כן חודש, אז אין שום סיבה להניח שפרעתי את החוב אחרי שבוע. עכשיו זה לא אומר שאנשים לא יכולים לפרוע אחרי שבוע, שאף בן אדם לא פורע אחרי שבוע. בהחלט יכול, אנחנו לא טוענים שאתה משקר, שאתה אומר שפרעת אחרי שבוע. כל מה שאנחנו טוענים הוא שנטל הראיה הוא עליך. ושבסוף בסוף רוב בני אדם לא עושים את זה, יכול להיות שעשית את זה, אבל תוכיח לנו שזה המצב. כל עוד לא הוכחת לנו, אז ברירת המחדל היא שאתה צריך לשלם, נטל הראיה הוא עליך. זה מה שאומרת שם הגמרא. אם אני טוען שפרעתי, אם התביעה נגיד הייתה אחרי 40 יום, ואני אומר שפרעתי לך אתמול, אז אני נאמן. כיוון שכבר חלפו 30 יום, ואדם, אחרי הזמן אדם בחזקה שהוא פרע. זאת אומרת, אם האדם פרע, לא, אין חזקה שהוא לא פרע, לא שחזקה שהוא פרע, אלא אין חזקה שהוא לא פרע, ממילא המוציא מחברו עליו הראיה. אז מה קורה אם אני אחרי 40 יום טוען שפרעתי בתוך הזמן? אז שם יכול להיות שאני אהיה נאמן, בגלל שיש לי מיגו שיכולתי לטעון שפרעתי אחרי הזמן. זה הגמרא. ולענייננו, מה שחשוב, זה... מה קורה בסיטואציה שבה המציאות השתנתה? זאת אומרת, הנורמה שאנשים לא פורעים בתוך הזמן לא מתקיימת. נגיד, נוצרה מציאות חדשה שבה דווקא יש לא מעט אנשים שפורעים בתוך הזמן. למשל, כן, הדוגמה שאפשר אולי להביא לעניין הזה, הרי אנחנו היום בעצם עושים הלוואות עם ריבית, קוראים לזה יותר עסקה, לא משנה, הם עושים כל מיני פטנטים, אבל בסוף בסוף אנחנו לובים בריבית. וברור שיש אינטרס לפרוע בתוך הזמן, אם נופלת על הירושה, אני לא יודע בדיוק משהו כזה, ואני יכול לסלק את המשכנתא, אז הרבה אנשים יסלקו את המשכנתא מוקדם יותר כדי להיפטר מכל הריביות. אז במצב כזה, אדם שיטען שהוא פרע בתוך הזמן, זאת בהחלט טענה סבירה. אז מה אנחנו נפסוק בסיטואציה כזאת? אז השמרנים, כן, מה שקראתי שמרנים פשטיים, אז הם יגידו, כתוב בגמרא, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. אז אם הבן אדם יטען שהוא פרע, וזה יצא בתוך הזמן, לא נאמן, יצטרך לשלם עוד פעם. האם זה סביר? ברור שלא, נכון? זאת אומרת, אם אני יודע שבמציאות שבה אני עוסק, יש כמות סבירה של אנשים שפורעים בתוך הזמן, אין כבר את החזקה שאין אדם פורע את הזמנו, שימו לב, לא צריך להיות שרוב האנשים פורעים אחרי, שרוב האנשים יפרעו בתוך הזמן. כל מה שצריך זה שלא תהיה חזקה ברורה שלא פרעת. ואז הטענה שפרעתי בתוך הזמן היא עדיין טענה סבירה, וממילא מוציא מחברו עליו הראייה. ונטל הראייה הוא אל התובע. אז אם זאת הסיטואציה, אז כל דיין סביר, אני מניח, ואני חושב שבאמת גם יעשו את זה בפועל, יקבל את הטענה הזאת. למרות שבגמרא כתוב שיש חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. למה? בגלל שהמציאות היא שזה לא ככה. הרי ברור שכל העניין של החזקה הזאת הוא בסך הכל הערכת מציאות. אז אם במציאות שלנו יש לנו הערכה שונה, זאת הערכה החשובה, כי אנחנו עוסקים במציאות שלנו, לא במציאות של בבל במאה הרביעית. אז לכן כל דיין סביר, נדמה לי, דיינים עושים שיקולים כאלה לא מעט. וזה נגד גמרות ונגד החזקות, אין להם הרבה בעיות עם הדבר הזה. כמובן שכאשר זה מגיע לחזקה של תו למיטב תנדו, המציאות משתנה, המציאות לא משתנה, זאת אומרת, היחסות של הדיינים משתנה, ושם אנחנו נצמדים לגמרה. שם זה נושא טעון, למרות שזה באופן לוגי זה בדיוק אותו דבר. אין שום הבדל בין החזקה הזאת לבין החזקה ההיא. בסופו של דבר, חזקות אלה הערכות מציאות. והערכת מציאות לא נלמדת מהגמרה, הערכת מציאות נלמדת מהסתכלות על המציאות, על המציאות הרלוונטית שבה אנחנו עוסקים.
באמת, הגריץ של אובצ'יק, הוא באמת אומר שזה אקזיסטנציאליסטי, כאילו רק התו לבית אבטנדו.
לא, הוא לא אומר זה רק על תו לבית אבטנדו, הוא אומר את זה על כל החזקות.
למה, על כל החזקות? כשם הוא מפרש ב...
זה המשפט הבא שלי, שנורא, השמרנים נורא אוהבים במקרה המסוים הזה לצטט את הרב סולובייצ'יק.
כן.
סולובייצ'יק הסביר שכל החזקות ירדו מסיני, ולכן זה לא יכול להשתנות, וכל מיני אמירות הזויות מסוג כזה. ואז הוא נהיה כמובן כוכב שמרני ידוע. אגב, היה בו משהו מאוד שמרני, למרות החידושים שלו. וגם בתלמידיו עוד יותר. יש תופעה נורא מעניינת, שהרבה פעמים יש מהפכנים מאוד מאוד גדולים, שהתלמידים שלהם הם גדולי השמרנים. בגלל שהמהפכן היה כל כך חריזמטי שהוא הצליח לעשות מהפכה, ועכשיו התלמידים שלו לא זזים ממה שהמהפכן קבע. והם הופכים להיות שמרנים אדוקים על העיקרון שנוצר החדש, שנוצר במהפכה של הרבה שלהם. כן, זה יש לזה דוגמאות מרתקות, כן, הבריסקרים למשל. הבריסקרים הם אבות אבותיהם של השמרנים. זאת אומרת, השמרנים הכי מקובעים שיש עלי אדמות זה הבריסקרים. יש להם חידושים גדולים, אבל תמיד לחומרה. זאת אומרת, הם מחמירים ככל השיטות וכו'. ומצד שני, בו בזמן, הם כל הזמן מאשימים את כל האחרים שאין להם מסורת. חייבים ללכת רק על פי המסורת, ומי שפוסק שלא על פי מסורת, אז הוא עבריין ופושע וכדומה. כן, יש את הבייס הלוי שמדבר על התחלת, הוא אומר התחלת החדשה של רדזין, זו התחלת שהייתה בזמנו, אז הוא אומר, זה, אין לנו מסורת על זה, לכן אנחנו לא שמים תחלת. טיעון הזוי מארץ ההזויים. אין לנו מסורת. אין לך מסורת אחרת. יש לך ראיות, טיעונים טובים לטובת התחלת הזאת. יש מצוות עשה, לשים תחלת בציצית. על בסיס מה אתה לא מקיים את מצוות העשה הזאת? כי אין לך מסורת, ברור, כולם מבינים שהמסורת עבדה לנו. אין לנו, אנחנו לא יודעים מה זאת התחלת, אין לנו מסורת. אז הנה עכשיו מגיע מישהו, הוא מציע שזאת התחלת, יש לו טיעונים, הם משכנעים הטיעונים. אם הם לא היו משכנעים, יכולת להגיד לו שהטיעונים לא משכנעים. אתה אומר לו שאין לך מסורת, אתה בעצם אומר, אין לי תשובה לטיעונים שלך, אבל אין לך מסורת. אז מה אם אין לי מסורת? מה? אז בגלל זה המצווה הזאת בטלה. מה הקשר? זה אחת הקולות הגדולות של בריסק.
אצל החזון איש, רואים, יש את התלמידים של החייניקים, שזה ממש כמו שהחזון איש, ויש את התלמידים האמיתיים, שזה נריד הרב נדה, זה כאילו, למעשה זה להשאיר.
זה שני סוגי החזון אישניקים, גם כן מימרה חביבה עליי, זה אותו דבר, שבעצם הבריסקרים תמיד מדברים בשם המסורת, והם קצת שוכחים שהרבה שלהם, או הרבס שלהם, הם היו אנשים שחידשו חידוש מאוד מאוד גדול בעולם הלימוד, וגם בעולם הפסיקה. והם נצמדים אליהם כאילו שזה מסורת מסיני, או הייתי פעם בספר זיכרון על הרב רענן שנרצח בחברון, אז יצא ספר זיכרון, כן, חוגי מרכז וכדומה, ויצא שם, אתם יודעים, בספרי זיכרון תורניים כאלה, אז יש אגף שנקרא גנזי קדמונים או משהו כזה, שזה כתבי יד מכל מיני גדולי הדורות שלא התפרסמו, וזו הזדמנות לפרסם אותם. עכשיו, כל הגנזי קדמונים שם היו הרב חרלאפ, הרב צבי יהודה, הרב הנזיר, זה היו הקדמונים, הכי קדמונים שם. ואת התחושה הייתה שזה משה קיבל תורה מסיני ומסרה לרב קוק, הרב קוק לרב חרלאפ, הרב חרלאפ לרב צבי יהודה, ורב הנזיר, וכן הלאה. זאת אומרת, המסורת שלהם מגיעה מסיני ללא שום הפסקה, רק בדילוג של 3,000 שנה. זאת אומרת, וזה עוד פעם דוגמה להיצמדות, וכמובן שאין צורך לומר שכל החרדלים מדברים כל הזמן בשם אלה שלא פוסקים על פי המסורת, ואין להם מסורת של רבותיהם. אני עוד זוכר איזה מישהו שיצא נגד הרב שרלו, שאת מי התלמידי חכמים שהוא שימש, ואיך הוא פוסק לא על פי מסורת, שהוא עצמו על סמך כל ההמצאות הקוקניקיות שלו, מרגיש כאילו שהם הגיעו מסיני. אז ההיצמדות הזאת למסורת הרבה פעמים מייחדת את אלה שאין להם מסורת. זאת אומרת, זה הרבה פעמים, כן, אנשים שהם נלחמים בעד ערך מאוד מאוד בקנאות, בדרך כלל זה אנשים שמרגישים בעיה עם הערך הזה. זאת אומרת, שמרגישים שהם עצמם לא מקיימים אותו כמו שצריך. זה כלל אין עקות בידכם. הדוגמה תמיד, אני קצת נסחף עם אסוציאציות, הדוגמה שתמיד עולה לי בהקשר הזה, זה צמח אטלס, כן, של חיים גרדה, הסופר היידי הידוע, סופר ומשורר, יידי, חיים גרדה, שהוא היה בתור ילד, הוא היה ילד בישיבות נוברדוק, והוא כתב שני רומנים על העניין הזה, צמח אטלס ומלחמת היצר. כן, הוא שנה ופרש, הוא לא, כבר לא היה, לא היה קשור לתורה ומצוות בבחרותו, זאת אומרת, בבגרותו. והספר הזה הוא ספר בעצם, זה רומן, אבל הוא מבוסס על אוטוביוגרפיה, ויש שם ילד חיים והוא נמצא באיזו ישיבה נוברדוקאית כזאת, הסבא מנוברדוק, שגם היה פרא אדם בפני עצמו ידוע, אז הוא שלח את כל הבחורים מהישיבה שלו, שהיו פרא אדם גדולים גם, הוא חינך אותם להיות כאלה, להקים ישיבות בכל מיני כפרים, בכל מיני עיירות, בכל מיני מקומות, כנגד ההשכלה. זאת אומרת, לתפוס את הילדים כדי להשאיר אותם מחויבים לתורה ומצוות, שלא יתפסו להשכלה וכדומה. וכיוון שהם קיבלו חינוך מאוד פרוע, הוא לימד אותם לא לשים על מה שאומרים בסביבה, כן, סיפורים על בית המרקחת שהם מבקשים מסמר, מסמרים, למכור מסמרים, רק כדי שיעשו מהם צחוק, כדי שיתרגלו לא להתייחס לאיך שמסתכלים עליהם וכדומה. וילדים כאלה בני 19 הולכים להיות ראשי ישיבה של ילדים בני 13, 14, 15. אז אתם מבינים מה הלך בישיבות האלה. וגם מישהו ש... קיבל חינוך פרוע, והוא גם ילד בן 19 עוד בעצמו, הראש ישיבה, או בן 20. אז צמח אטלס זה שמו של ראש הישיבה שם, וחיים כי הילד כמובן נזרק מהישיבה, בגלל שיש לו מחשבות אפיקורסיות, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אני כבר לא זוכר את הפרטים, אבל הוא מתאר שם בספר איך שצמח אטלס בעצמו, אכול בכל מיני ספקות ויצרים, וכן, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, והכל. וככל שהוא יותר אכול מבפנים בספקות האלה, המלחמה הפנאטית שלו נגד כל מיני יצרים וספקות אצל התלמידים היא יותר ויותר קיצונית. וכנגדו הוא מעמיד את האנטיתזה, זה דמות אחרת שהוא קורא לה המחזה אברהם, אבל כולם יודעים שזה היה החזון איש. שהחזון איש הגיע שם לכפר, וולקניק או משהו כזה, והוא נפש שם בכפר כמה חודשים כל שנה, ובכפר הזה הייתה הישיבה של צמח אטלס הנוברדוקר, וכשהוא זרק את חיים כילד, אז הילד הלך לבקתה של החזון איש, והוא בעצם חי איתו שם כמה חודשים. וזה היה נכון. זאת אומרת, הוא באמת חי אצל החזון איש כמה חודשים, וזה מתואר בספר, והחזון איש, שהוא בסך הכל לא היה טיפוס מתון, היו לו תפיסות מאוד קיצוניות, אבל באישיות שלו היה אישיות מאוד מתונה. הוא היה אישיות מאוד מתונה, הוא היה מוכן לשמוע כל שאלה, להתייחס, אין לו שום בעיה עם דברים, ובסדר, כל אחד בעמדתו, גם לתלמידיו, רבי דליה נדל וכולי, מספרים אותו דבר. וזה היה הנגדה מאוד מאלפת של החזון איש מול הצמח אטלס הזה. ראיתי פעם מאמר שמנסה לאתר מי זה היה צמח אטלס, מי היה הראש הישיבה הזה. כן, של הבלים, של פרופסור הבלים. בכל אופן, אז ההנגדה הזאת בעצם מראה לנו למה החזון איש גם היה תפיסות עולם קיצוניות, אבל הוא לא התנהל בצורה קיצונית. הוא לא התנהל בצורה קיצונית, כי הוא היה שלם עם עצמו. זאת אומרת, בתוכו כנראה לא אכלו אותו הספקות והיצרים שאכלו את צמח אטלס. וכיוון שכך, אז הוא התייחס יותר בשלווה או יותר בניחותא לאנשים שזה כן מטריד אותם. צמח אטלס היה חול מבפנים בעניין הזה. וכיוון שכך, אז הוא נלחם בשצף קצף כנגד התופעות האלה בחוץ. כן, זו תופעה של השלכה פסיכולוגית. זאת אומרת, זה משליך על אחרים את מה שנמצא בתוכך. ואתה נלחם נגדו, שבעצם אתה נלחם נגד משהו שנמצא בתוכך. כן, אז כל אלה שנלחמים בעד המסורת ומתבאים בשמה ויוצאים במלחמת דון קישוט, כן, על רוזיננטה, נגד כל אחד שפוסק לא לפי המסורת, זה בדרך כלל אנשים שאין להם מסורת. זאת אומרת, זה העיקרון. בכל אופן, אז לענייננו, הטענה, רגע,
חזקה.
כן, הייתי בחזקה, אני יודע, אני רק לא זוכר איפה בדיוק עברתי לסוגריים האלה. טוב, באופן לענייני החזקה, אז הטענה...
הרב סולובייצ'יק.
מה? כן, הרב סולובייצ'יק, בדיוק. אז הרב סולובייצ'יק, שהוא אמר שהחזקות ירדו מסיני, אז לכן יש לנו מסורת, וכל החזקות זה מסורת. כמובן, כשאומרים את זה, אז ברור שזה לא דובים ולא זבובים. את לא מיני ולא מקצתי. אין לי ספק שגם הרב סולובייצ'יק, שהיה יהודי מאוד אינטליגנטי, ותלמיד חכם גדול, אין לי ספק שהוא לא האמין במילה מכל הדבר הזה. הוא אמר את זה כמו שחזון איש אמר את הנפצות שלו, כי היה צריך איכשהו להחזיק את האנשים נגד הרפורמים. ואני דן אותו לקו זכות כשאני אומר את זה. בכל אופן...
מה, כל המאמר שהוא כתב שם על האישה, שזה מטאפיזי, אקזיסטנציאליסטי, כל זה הרב כאילו אומר שזה סתם מבחוץ.
לא מעלה בדעתי שהוא האמין בזה באמת. אם הוא האמין בזה באמת, זה ממש לשון הרע עליו. אני לא יודע. אני דן אותו לקו זכות שהוא לא האמין בזה באמת. אין לזה שחר, זה שטויות.
הוא לא היה אחד, הוא לא היה אחד שמפחד. הוא לא היה אחד שמפחד להגיד את מה שהוא חושב.
בהחלט היה אחד שמפחד, והוא היה שמרן גדול, והוא היה לוחם גדול נגד הרפורמים, ויחד עם החידושים שלו, שהיו לו חידושים תפיסתיים, פחות בהלכה אולי, אבל יותר בתפיסות.
החרדים קראו לו ג'י-בי וזה, הוציאו אותו.
קראו לו ג'י-בי כי הם לא אהבו את התפיסות שלו, אוקיי. מה שהחרדים לא מהווים מדד מאוד טוב לשאלה מי שמרן ומי לא. מי שלא כמוהם הוא ג'י-בי, זה לא משנה, הוא יותר מדי שמרן או פחות מדי שמרן. הוא ותלמידיו אנשים מאוד שמרניים, בתפיסתם ההלכתית. זאת אומרת, המודרן אורתודוקס האמריקאי זאת חברה די חרדית. הם עוסקים בכל מיני תחומים שחרדים בארץ לא עוסקים בהם, אבל בעצם בתפיסת ההלכה שלהם הם אנשים חרדים בהרבה מאוד מובנים. סדר שני לגמרי כמובן. היו לי איזה ויכוחים מרים, אם לא מעט מהם, לפחות מהגוורדיה הוותיקה, לא יודע מה קורה שם היום. בכל אופן, אז אני חוזר לענייננו, מה בעצם עומד מאחורי העניין הזה? כמו שאמרתי קודם, אני חושב שמה שעומד מאחורי העניין הזה זאת השאלה, מה זאת תורה? כי כשאני לומד את הסוגיה הזאת של חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, וכמובן החזקה הזאת לא ידע מסיני ולא בטיח, החזקה הזאת הייתה הערכת מציאות של חזן, את זמנם, והערכה הזאת נכונה עקרונית גם היום, אבל אני אומר, זה רק הערכת מציאות, ואת יכולה להיות סיטואציה שבה זאת לא תהיה הערכת המציאות. ולכן, וגם לא למדו את זה מסיני, לא רק שזה לא מחייב, אלא גם לא נלמד מסיני, אני נלמד מסתכלות על המציאות. וגם החזקת תו למיטב תנדו נלמדה מסתכלות על המציאות, הסתכלות נכונה אגב. נכון, יש נטייה כזאת של נשים ושל גברים שהם רוצים זוגיות, זה ברור. כל השאלה זה עד איפה לוקחים. עד איפה שלוקחים את זה, זה תלוי בתקופה ובזמן ובמקום. וגם חזקה של אדם פורע תוך זמנו, באופן עקרוני, יכול להיות מקום, זה לא יתקיים, הוא יתקיים פחות. ולכן אין פה שום דבר מקודש. עכשיו, השאלה שאותה אני אוהב לשאול בצעד הבא, זה עד כאן זה בדיוק מה שאמרתי גם לגבי חזקת תו למיטב.
מה? הלו.
אני אעשה פה מיוט, אני לא מבין מה... אז השאלה הבאה שאני רוצה לשאול, נגיד שאני חי במקום שבו אין את החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. אין אנשים משופעים בכסף, ואם פעם היה חסר להם הם מיד מחזירים, ואין להם שום עניין להחזיק את הכסף אצלם יותר, כי אין להם עסקים לעשות עם הכסף הזה. בקיצור, אין להם שום בעיה לפרוע בתוך הזמן. נגיד שאנחנו חיים בתוך אוטופיה מהסוג הזה. עכשיו, אז כמו שאמרתי, אז החזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו לא קיים, לא מתקיים. זה כל דיין יסכים. עכשיו השאלה, או רוב הדיינים יסכים. עכשיו השאלה, מה אני עושה עם הסוגיה בבבא בתרא בדף ה' שעוסקת בחזקה הזאת? האם אני יכול לקרוע את דף ה' ולזרוק אותו לפח? אפילו לא לגניזה.
לא.
זה כבר לא רלוונטי, כל הסיפור הזה.
לא, זה כן רלוונטי, כי התורה שמה מלמדת אותנו שכשיש חילוקי דעות, אז אם לצד אחד יש חזקה, עכשיו צריך לבחון את תוכן החזקה, שהיא לפי המציאות. אבל הכלל הראייתי שכשיש לטובתך חזקה שמעוגנת במציאות, אז נטל הראייה עובר לצד השני.
בדיוק.
זאת אומרת, אבל זה לא חוכמה, זה לא חוכמה שלי, כי כבר שמעתי מהרב את זה בשיעור אחר.
כן, כן, אני יודע, דיברתי על זה כבר בסדרות אחרות. בכל מקרה, מה שאני באמת רוצה לומר, והגדרת את זה היטב, הגמרא לא עוסקת בחזקה של אדם פורע תוך זמן, או טעות נפוצה. הגמרא לא עוסקת בה, והחזקה הזאת לא מעניינת אותה כקליפת השום. הגמרא שם מתעסקת בשאלה על מי מטילים את נטל הראיה. זה השאלה. וזאת לא שאלה עובדתית, זאת שאלה הלכתית. ומה שהגמרא שם אומרת, זה שכאשר ישנה, בדרך כלל נטל הראיה הוא אל התובע. כן? המוחזק זה... הוא מוחזק. ונטל הראיה הוא מוציא בחברו עליו הראיה. אז נקודת המוצא זה שנטל הראיה הוא אל התובע. החידוש של הגמרא שם, זה שיכולים להיות מצבים שבהם יש חזקה לטובת התובע, ואז נטל הראיה עובר לנתבע. אפשר להסביר את זה בשתי צורות, או שהחזקה הזאת היא בעצמה הרמת נטל הראיה, ואת התובע הביא ראיה. החזקה הזאת היא הראיה שלו. או שהחזקה הזאת הופכת את המוחזקות, ועכשיו מי שמוחזק זה התובע. ונטל הראיה הוא אל הנתבע. זה שתי הגדרות, יש בהן נפקמינות קצת, אבל לא משנה, לענייננו זה פחות חשוב. מה שהגמרא רוצה ללמד, זה את העיקרון ההלכתי הזה. והיא משתמשת בחזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו, כדוגמה, כדי להדגים את העיקרון ההלכתי הזה. והעיקרון ההלכתי, שנטל הראיה יכול להתהפך במקום שבו ישנה חזקה, זה לא קשור למציאות בכלל. זה עיקרון הלכתי כללי, והוא נכון תמיד. מה זאת אומרת נכון תמיד? זאת אומרת, הגמרא היא מחייבת, יש לה סמכות, ואם היא קבעה את זה, אז זאת ההלכה, ובזה לא נוגעים. עכשיו, השאלה, האם החזקה, שהיא החזקה שהשתמשו בה שם בגמרא סתם, כי זה מה שהיה נוח להם להשתמש. הם השתמשו בחזקה של אדם פורע תוך זמנו, כי זה החזקה שבה הם השתמשו כדי להראות שנטל הראיה מתהפך. עכשיו החזקה השתנתה. אז מה זה אומר? שבאמת אין את החזקה הזאת, אבל הכלל שנלמד מהסוגיה שם נשאר בעינו. שברגע שיש חזקה, לא משנה מה היא תהיה ואיפה היא תהיה ומה תוכנה, אבל ברגע שיש חזקה זה יכול להפוך את נטל הראיה. וזה עיקרון שנשאר נכון תמיד. זה העיקרון שלימד מהגמרא שם. לא
הרבה
שאדם לא פורע בתוך הזמן.
הרבה הדיונים בגמרא, זה לגבי הרף הנדרש כדי לסמוך על חזקה. זאת אומרת, כשמתווכחים, האם זה לא ויכוח על מציאות תמיד, או לפחות מה המציאות, איפה אנחנו עומדים?
אתה מדבר במצב שבו ישנו ויכוח על חזקה. כשיש ויכוח על חזקה...
וגם מקרה של...
לא,
זה גם מקרה שאין ויכוח.
כשאין ויכוח, אז מה אכפת לי מהרף? הגמרא מניחה שהרף נעבר שם.
כן, אבל כיוון שהגמרא לא ניסחה מהו הרף במספרים שאני יכול לתרגם אותם להיום, אז אני עדיין תמיד תשאל, אוקיי, יש לי חזקה, אבל היא עומד ברף של החזקה ההיא שם.
אוקיי, אז תשאל, ואיך תענה על זה?
אז אם יש לי רצף שהוא כזה מקובע, בלי היגיון, שמה שהיה זה מה שיהיה, אז אני יכול להמשיך את זה, אבל אם אני צריך להסיק ממני...
הרצף הזה לא הגיוני.
אוקיי, אז בקניתן זה לא הגיוני, אז אני לא יודע מה כן יש.
תצטרך לענות על זה מסברתך שלך, מה לעשות?
אז אני לא אצטרך את הגמרא בשביל זה.
כמה אחוז זה מספיק סביר בשביל שאני אוכל לבנות על זה חזקה? תחליט, לא יודע. מה שלראות עיני הדיין, אבל זה עדיין לא יוצא מהגמרא שם. זה החלטה שהדיין יצטרך לקבל בזמנו ובמקומו. ולכן זה בכל מקרה, זה לא מה שיוצא מהגמרא שם. כשיש ויכוח על חזקות, זה אתה צודק. שהרבה פעמים הוויכוח, אין צורך להגיד שיש פה ויכוח על מציאות, הוויכוח הוא ויכוח בשאלה מה הרף שקובע למציאות. ואם מישהו אומר יש חזקה, מי שאומר אין חזקה, יכול להיות שהוויכוח הוא ויכוח הלכתי, לא ויכוח עובדתי. זה אומר ש-70% זה חזקה, ושאני אומר לא, רק 80% ומעלה זה חזקה, לכן לדעתו אין חזקה. ואז זה באמת ויכוח הלכתי ולא ויכוח עובדתי.
ואין לי מה לעשות עם הוויכוח הזה, כי אני לא יכול לתרגם אותו לכלום.
נכון, נכון. ולכן זה גם כן לא ישנה כלום. אבל שם אפשר להגיד שבאמת הוויכוח הוא לא היה על עובדות, אלא על הרף. ופה, אבל זה סתם, פה זה בכלל אין ויכוח, ולכן אין צורך להיכנס לכל הסיפור הזה. הגמרא השתמשה בחזקה שהייתה מוסכמת על הכל, בזמנה ובמקומה, וכדי להדגים את העיקרון, שהוא עיקרון שהרבה יותר רחב מאשר החזקה המסוימת הזאת. והעיקרון ההוא, זה מה שנלמד מהסוגיה. ולכן, אם אני עכשיו מרחיב את זה יותר, אז אני אומר כך, כשאני שואל את השאלה, מה התורה בסוגיה הזאת שמה של בבא בתרא? מה המימד התורני שאותו למדתי מהסוגיה שם? אז התשובה צריכה להיות, זאת לא העובדה שחזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו. זה לא קשור לתורה בכלל, זאת הערכת מציאות, לא מעניין אותי בכלל. מה שכתוב בגמרא, לא כתוב בגמרא, כן ישים ימין, לא, זה לא מעניין. את זה אני לא הייתי קורא אפילו בגמרא. זאת אומרת, זה פשוט אני אסתכל במציאות של ימינו, ואני אחליט אם יש חזקה כזאת או אין. אבל אני לא אסרוק את דף פי של בבא בתרא לפח, כי עדיין בהחלט צריך ללמוד אותו, כדי ללמוד את העיקרון שחזקה יכולה להפוך את נטל הראיה. וכמובן שבמסגרת הדיון הזה, בהחלט אני אנסה גם להבין את החזקה שאדם לא פורע תוך זמנו, כפי שהיא נתפסה אז, כי זה יעזור לי להבין אולי איזה עוצמת חזקה צריך כדי להפוך את נטל הראיה, איך קובעים את זה, אז זה יכול להיות שאני אוכל אפילו לחפש, כשאני אנסה להבין יותר טוב אפילו את תוכן החזקה. אבל עצם השאלה אם יש חזקה או אין חזקה, זה ממש לא שאלה מעניינת, זאת לא תורה, אלו עובדות. תורה זה הוראה, זה נורמה. פה זה קביעה עובדתית, קביעה עובדתית זאת לא תורה. מי שלמד את העיקרון שאדם לא פורע בתוך הזמן, אין לו מה לברך על זה ברכת התורה. זה פשוט, הוא מברך ברכת התורה על לימודי פסיכולוגיה. את העיקרון הזה שאדם לא פורע בתוך הזמן, באופן עקרוני, אפשר ללמוד בהרצאה בפסיכולוגיה. יכול שיש הרצאה בפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה הכלכלית, שאומרים לאנשים, תשמעו, נעשה סקר כזה, אחר, 80% מהאנשים מעדיפים לשמור את הכסף שלהם עד קצה הזמן שהם יכולים לשמור אותו. אוקיי? וזה בהחלט יכול להיות תוכן של הרצאה בפסיכולוגיה, או בכלכלה, אם תרצו, לא משנה. זה אותו דבר, פסיכולוגיה וכלכלה. אז הדבר הזה ודאי לא מחייב, לא מאפשר לברך ברכת התורה. זאת לא תורה. אז זה שזה כתוב בגמרא, זה הופך את זה לכן תורה. עובדות באופן קטגורי הן לא תורה. לא משנה אם כתובות בגמרא, או שאני לומד עכשיו באיזה ספר מדעי, פסיכולוגי, או בהרצאה שומע על זה, או מה שלא יהיה. עובדות באופן קטגורי הן לא תורה. זה קביעה קטגורית. ולכן זה מציג בצורה עוד יותר אבסורדית את הפסיקה מסדר שני כשאתה עושה בירורי עובדות. כי מי שפוסק מסדר שני בבירורי עובדות, בעצם ביסוד, איפה הוא טועה? הוא טועה בתפיסה מה זאת תורה. הוא חושב שהחזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו, היא קביעה של תורה. או לחילופין, היא באה מהר סיני, כמו הרב סולובייצ'יק. ולכן בעצם כשאתה לומד את זה, אתה לומד תורה שניתנה לנו בסיני. זה הבל הבלים. זה הבל הבלים. הדבר הזה הוא לא תורה באופן קטגורי. זה לא, גם אם זה היה ניתן מסיני, אגב, זה לא היה תורה. כי עובדות הן לא תורה. זה לא, זה פשוט טעות בקטגוריה. זה לא שאלה של מדיניות. אם אתה פוסק מסדר ראשון או מסדר שני. זה טעות בקטגוריה. אתה פשוט לומד ממקורות דברים שהם לא תורה. האם אני אלמד רפואה מהגמרא? היום לפחות אף אחד לא מעלה בדעתו. לקחת רפואות מהגמרא ולהשתמש בהם היום כנגד כל מיני מחלות כאלה או אחרות. ברוך השם, את השטות הזאת כבר כנראה עברנו. אוקיי?
יצר לבד. יצר לב האדם רע מנעוריו, זה גם
אותו דבר.
דעה פסיכולוגית.
אם הפסיכולוגיה תראה לי שזה לא נכון, אז אני אגיע למסקנה, זה לא נכון. מה לעשות עם הפסוק? אגב, זה פסוק, זה לא חזל. מה אני אעשה עם הפסוק? טוב, לא יודע, צריך לחשוב, מה לעשות עם הפסוק? אבל עובדות...
אבל זה דבר השם. עובדה שהיא מדברת על הפסיכולוגיה האנושית.
צריך לחשוב מה עושים עם הפסוק הזה. אבל מה שלא נכון הוא לא נכון, לא יעזור לי אם הפסוק אומר את זה. זה לא נכון. עכשיו השאלה היא, אוקיי, מה לעשות עם הפסוק? לא יודע, אני אעשה לזה פרשנות. יכול להיות שניטע בו גם יצר הרע, וזה לא אומר שהוא יותר חזק מהיצר הטוב, למשל. אפשר להציע כל מיני פרשנויות, לכן אני לא למד תנ"ך, כי תנ"ך אפשר לעשות מה שעושים עם הפסוקים. אז, אבל אני אומר, גם מי שכן לומד, צריך להבין מה אתה יכול ללמוד, ועד כמה לכפות את זה על המציאות, את מה שאתה לומד משם. אני לא ממליץ בכלל לכפות שום דבר מהתנ"ך על המציאות. אגב, כולל אפילו נבואות כמו, כן, הדוגמה של הסיפור של הרב הרצוג והרב מבריסק במלחמת השחרור, שהתחילה מלחמת השחרור שם בירושלים, אז היו שמועות שהרב מבריסק עומד לברוח מירושלים. והרב הרצוג חשש שזה ייצור דמורליזציה, הוא היה הרב הראשי, הוא חשש שזה ייצור דמורליזציה. אז הוא בא לבקר את הרב מבריסק ולבקש ממנו לא לברוח, להישאר בירושלים. אז הוא בא בשיחה ביניהם, אז הוא אומר לרב מבריסק, מקובלנו שבית שלישי לא חרב. ולכן אל תדאג, זאת אומרת, אנחנו לא ינצחו אותנו פה. והרב מבריסק ענה לו, ואני מקובלני שכשיורים צריך לברוח. זה דו-שיח מופלא, אני חושב, בין שני היהודים האלה, כי הוא כל כך מייצג את שתי התפיסות בצורה פשוט, אני מת על הסיפור הזה. זה סיפור נהדר. אני כמובן עם הרב, עם הרב מבריסק לגמרי. הטענה שהרב הרצוג כופה איזושהי מסורת, אגב, שאין לי מושג מאיפה היא שאובה, זה מיוחס, אני לא יודע מה לגרא, אולי, לא יודע בדיוק למי, איזושהי מסורת כזו או אחרת, כל המסורות שאין להם מקור, לא יודע, מיוחסות לגרא, אין לי מושג. כל אופן, יש איזושהי מסורת כזאת, ועל זה הוא מוכן לסכן את חייו. זאת אומרת, על זה אתה צריך להבין שלא רק, אפילו אם המסורת הזאת נכונה, מי אמר שאנחנו נמצאים בבית שלישי? בית המקדש ככל הידוע לי טרם נבנה. אז זה שחזרנו לארץ זה אומר שאנחנו בבית שלישי, שזה תהליך בלתי הפיך. מה, ברור שמדינת ישראל לא יכולה להיחרב? הלוואי שהייתי משוכנע בזה. אני ממש לא משוכנע בזה. ובזמן האחרון עוד פחות. לכן לקחת מקורות, שלא לדבר על מקורות מפוקפקים כמו מסורת, אבל אפילו פסוקים, ולהסיק מהם מסקנות על המציאות, זאת תפיסה בעיניי ממש מעוותת. לא נכונה. זה טעות גדולה לעשות דבר כזה. יש המציאות, יש לה את הכללים שלה, היא סרבנית, היא לא אוהבת את התיאוריות שלנו, היא בועטת בהן בדרך כלל, וכדאי להיזהר איתה. זאת אומרת, כי לא כדאי ללכת איתה ראש בראש עם המציאות. עדיף לזרום איתה. זה בדרך כלל עובד טוב יותר. עוד פעם, אני לא אומר שלא צריך להיות חזון. אני לא אומר שאסור לקחת סיכונים, ולא אומר שאני עם הרב מבריסק, לא במובן שגם אני הייתי בורח מירושלים. אני עם הרב מבריסק בתפיסה התיאולוגית. עדיין אני חושב שהיה מן הראוי להישאר שם ולהילחם. זה דיון אחר. אבל זה לא שיקול מטאפיזי שאנחנו מובטחנו שלא יקרה כלום. לא מובטחנו ולא שום דבר. העיר העתיקה נפלה. נכון? במלחמת השחרור. העיר העתיקה נפלה, ואנשים שם גם נהרגו ונלקחו בשבי וכדומה. איפה המסורת הזאת שבית שלישי לא חרב? מה זה עוזר לרב מבריסק? זה אומר שהבית שלו גם כן לא יחרב. אפילו אם נגיד שזה נכון שהמדינה כמדינה לא תחרב. אני לא יודע על בסיס מה לוקחים את הטיעונים המוזרים האלה. קשה לי גם לקבל שהרב הרצוג באמת התכוון לזה. יכול להיות שהוא ישתמש בזה בשביל לטעון את הטענה הפרקטית יותר. אל תעשה לנו דמורליזציה, אנחנו במלחמה. זו טענה טובה. אבל איך שמציגים את הדו-שיח הזה, אני חושב שזאת עמדה הזויה של הרב הרצוג. בכל אופן, לענייננו, אז מה זה כן תורה? התורה, בדרך כלל כשאנחנו פוסקים הלכה, אנחנו בעצם צריכים לברר מציאות, זה אמרתי כבר לא פעם, צריכים לברר מציאות, אחרי שאנחנו מבינים מהי המציאות, אנחנו מיישמים על המציאות קביעה הלכתית. את הקביעה ההלכתית שנוגעת למציאות המסוימת הזאת. כאשר כמובן, גם ביחס לקביעה ההלכתית הזאת, יכולים להיות ויכוחים. זה גם כן לא, זה לא שהוויכוחים כולם רק במציאות, ואז צריך לבדוק את המציאות ולסגור את הפרשייה. גם בבירור ההלכתי הוא בירור. יכולים להיות עליו חילוקי דעות, וסברות, ומקורות, ומחלוקות. כן, ברור, הכל נכון. אבל זה עדיין שלב ב'. ושם יכולה להיות סמכות, אולי בגמרא, או סמכות כזאת, סמכות אחרת, או סנהדרין, יש לה סמכות, והיא קובעת מה יהיה הלכה. למציאות אין סמכות. ולכן, בעצם, כשאנחנו פוסקים הלכה, התהליך הוא תהליך של בירור מציאות, ואז בירור הלכתי, שאומר לי איזה נורמה הלכתית מתיישמת על המציאות שיצאה לי בבירור המציאותי. עכשיו תשימו לב טוב, בעצם יוצא, אם אני חוזר לחזקה של אדם פורע תוך זמנו, בואו ננסה לבודד עוד יותר מה זה התורה שבדבר. אז תראו, זה שאדם לא פורע בתוך זמנו, זה לא התורה שבדבר, זה קביעה עובדתית. אבל זה שנטל הראיה מוטל על הנתבע, זאת קביעה הלכתית, זאת מסקנת הסוגיה. גם זה לא תורה. למה? כאשר אני אומר שנטל הראיה מוטל על הנתבע, אני בעצם אומר שכיוון שהחזקה היא שאדם לא פורע בתוך זמנו, ויש עיקרון שאומר שכשיש חזקה היא הופכת את נטל הראייה, לכן נטל הראייה התהפך ועכשיו הוא על הנתבע. כך בנוי הטיעון, נכון? זאת אומרת, יש טיעון, בהתחלה יש נתון עובדתי, העובדה היא שחזקה אדם לא פורע בתור זמנו, יש עיקרון שאומר שאם יש חזקה אז נטל הראייה מתהפך, זה עיקרון הלכתי. והמסקנה היא שבמקרה הזה נטל הראייה באמת מתהפך והוא מוטל על הנתבע. התורה שבדבר היא לא ההנחה העובדתית ולא המסקנה ההלכתית. גם זה לא תורה. התורה זה העיקרון שמעביר אותי מההנחה העובדתית אל המסקנה ההלכתית. ומה זה העיקרון הזה? שכאשר יש חזקה היא הופכת את נטל הראייה. זה ורק זה התורה שבסוגיה. כי אם המציאות הייתה הפוכה, אז עם אותו עיקרון תורני שכשיש חזקה נטל הראייה מתהפך, אבל פה אין חזקה, אז נטל הראייה לא היה מתהפך, נכון? אז השאלה אם נטל הראייה מתהפך או לא מתהפך, היא שאלה שהיא בעצם שיקוף של העובדות. גם זה לא תורה. בעובדות כאלה זאת תהיה המסקנה, בעובדות אחרות זאת תהיה המסקנה. התורה זה רק הקשר שבעובדות כאלה ההלכה היא כזאת, בעובדות אחרות ההלכה היא כזאת. האם אז זה בעצם התורה שבדבר? לא ההנחה העובדתית ולא המסקנה, אלא המעבר מההנחה העובדתית אל המסקנה, זה בעצם התורה. או במילים אחרות, כן, אם אני מנסח את זה בצורה יותר כללית, אז יש פה את בעיית האות איז של דיוויד יום, כן, שהוא אומר שאי אפשר לגזור את האות מהאיז, את הרצוי מהמצוי. אז מה זה אומר? אם יש לי הנחה עובדתית, נגיד אנשים היום הן משכילות, מסקנה צריך להכשיר נשים לעדות, כן? אז זה בעצם הנחה עובדתית ומסקנה נורמטיבית, הלכתית. אז לכן אם ההנחה היא עובדתית והמסקנה היא נורמטיבית, ברור שהטיעון הוא כושל, טיעון הוא בטל. למה? כי בשביל להגיע למסקנה שנשים הן קשרות לעדות, אני צריך להניח שכל מי שמשכיל הוא קשר לעדות, או מה שנשים נפסלו פעם כי הם לא היו משכילות. זאת אומרת, ההשכלה היא הפרמטר שקובע את הקשרות או את הפסלות לעדות. ואז בעצם, עכשיו כבר יש לי טיעון תקף, אם מישהו יציג את הטיעון הזה. הוא יגיד, הנשים היום משכילות, מי שמשכיל קשר לעדות, מסקנה, נשים היום קשרות לעדות. זה כבר כן טיעון תקף, למה? כי לטיעון הזה יש שתי הנחות. הנחה אחת היא עובדה, נשים היום משכילות. הנחה השנייה היא הנחה שקושרת את העובדות עם הנורמות. מי שמשכיל, קשר לעדות. משכיל זה העובדה, קשר לעדות זה הנורמה. זאת הנחה שנייה, מסקנה היא נורמה. המסקנה היא נשים קשרות לעדות היום. אוקיי? נגיד, אם אנחנו מקבלים את שתי ההנחות. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שבטיעון מהסוג הזה, הדבר היחידי שהוא תורה, זה עקרון הגשר. לא העובדה ולא הנורמה. נורמה היא שיקוף של העובדה. אין בה שום קדושה בנורמה הזאת. העובדה תהיה אחרת, הנורמה תהיה אחרת. הדבר היחידי שישמר בכל המצבים, בכל המציאויות, המציאויות הנורמטיביות והעובדתיות, זה עקרון הגשר. העיקרון שאומר שאם מישהו משכיל, אז הוא קשר לעדות. או אם יש חזקה, אז נטל הראייה מתהפך. או אם אישה לא מתרצה, אז הקידושין בטלים. אבל מתי אישה לא מתרצה? האם בן אדם פורע בתוך הזמן? וכן הלאה, זה, או האם נשים משכילות או לא משכילות, אלה עובדות. וגם התוצאות שהן נורמות בעצמן, הן גם כן לא תורה. תורה זה בעצם איזשהו סוג של משקפיים, אפשר לומר. איך מסתכלים על המציאות? וכשאני לובש את המשקפיים האלה, אני רואה מציאות שיש חזקה, אז דרך המשקפיים האלה אני מבין שנטל הראייה מתהפך. התורה פה זה רק המשקפיים, לא התוצאה שנטל הראייה מתהפך, ולא העובדה שיש פה חזקה, אלא רק האם אז, לא האם לחוד ולא האז לחוד, אלא רק הקשר האם והאז הוא בעצם תורה. ולכן, אם אנחנו לוקחים עכשיו את התורה כסוג של משקפיים, פעם שמעתי ממישהו שרב צדוק מגדיר ככה את תורה, אני לא יודע, לא ראיתי בפנים, אז אני לא יודע, אבל מישהו פעם אמר את זה באיזה דבר תורה ששמעתי. אם אני באמת מסתכל על תורה בתור משקפיים, אז אני בעצם אומר שבכל מציאות שאני אתקל בה, אני אפעיל את המשקפיים האלה, והתוצאה שתקרה, תקרה. זאת תהיה ההלכה. התורה שבדבר זה המשקפיים. התוצאה של הראייה באמצעות המשקפיים זה לא תורה. זאת התוצאה, זה שיקוף של המציאות. רק המשקפיים זה תורה, והמשקפיים האלה תקפים לכל מציאות, לכל מקום, לכל מצב, וכל פעם ייתנו לי את התוצאה בהתאם למציאות שעליה אני מתבונן. וזה קצת דומה, אני דימיתי את זה בסדרה אחרת, ללוגיקה.
הרב.
מה?
אפשר לשאול?
כן, כן.
אני מאוד מבין את ההיגיון של הרב, אני רק לא מבין מה המטרה, זאת אומרת, לאן הרב רוצה לחתור, זאת אומרת, אני מבין שיש חזקה והיא לא תורה, ואין הרב, ויש מסקנה והיא גם לא תורה, רק הגשר הוא תורה, אבל לא הייתי מגיע לגשר הזה אם לא היה לי את החזקה ולא את המסקנה, זאת אומרת, זה מהלך אחד שלם, זה מהלך אחד שלם שאני חייב אותו.
הגמרא, כשהיא מנסה להעביר לך את עקרון הגשר הזה, אז היא משתמשת בחזקה מסוימת, ובאמצעות עקרון הגשר מגיעה למסקנה הלכתית מסוימת, זה נכון. אז זו רק הדרך להעביר לך את העיקרון הלוגי. רק משתמשים בדוגמה של חזקה כזאת, היו יכולים להשתמש בדוגמה של חזקה הפוכה. מה שאני לומד מהגמרא זה רק את העיקרון הלוגי. שאם יש חזקה, אז נטל הראיה מתהפך. מכאן ועלה אני יכול למחוק את הסוגיה. עכשיו אני אסתכל כל פעם לפי החזקה, אני אפעל בהתאם.
אבל אני יכול למחוק את השאר בגלל שיש לי את הגשר באמצע.
נכון.
אבל בלי מה שיש בצדדים לא הייתי מבין את הגשר. זאת אומרת, הכל הכרחי פה, זה מהלך שכולו הוא הכרחי.
נכון, זה כלל דידקטי. אני בסך הכל, זה כלי דידקטי. אבל זה בסדר, כלי דידקטי זה לא תורה. זה דידקטיקה שככה מלמדים. זה כמו, אחרי שמלמדים אותי אריתמטיקה בבית ספר יסודי, אז היו מלמדים פעם עם חרוזים. כמו חשבונית כזאת או חרוזים, לא משנה. אתה מצרף 2 ו-3, יחד תספור, יצא לך 5. אוקיי? אז השתמשתי בחרוזים כדי ללמד את הילד של 2 ועוד 3 שווה 5. אבל בחיים הוא לא צריך את החרוזים, החרוזים זה האמצעי דידקטי. עכשיו הוא כבר מבין ש2 ועוד 3 שווה 5, והוא השתמש בזה בכל מקום שהוא רוצה. אז אני אומר, חזקה של אדם פורע תוך זמנו זה כמו החרוזים. זה אמצעי דידקטי. עכשיו, היא דימית...
אבל עדיין, למרות שזה אמצעי דידקטי, אני חייב אותו, זאת אומרת... אם לא היה לי אותו, אם לא היה לי אותו, לא הייתי לומד, לא הייתי לומד את הגשר הזה.
זה לא דיון מעניין, אז אתה חייב. מה זה משנה?
לא, אבל אני...
אתה אומר על השאלה אם אתה חייב אותו או לא חייב אותו. אתה שואל אותי...
לא, אבל אני אומר שאני חייב אותו בשביל להגיד שאי אפשר לפסול אותו כתורה.
לא, מה פתאום? את החרוזים זה מתמטיקה? חרוזים זה לא מתמטיקה, חרוזים זה פלסטיק. זה אמצעי שאני משתמש בו כדי ללמוד מתמטיקה. וזה שאני חייב אותו, אז מה אם אני חייב אותו? זה אמצעי דידקטי. אם מישהו ימציא בהמשך אמצעי דידקטי אחר, אין שום בעיה, זרוק את זה לפח, תשתמש באמצעי ההוא. וגם אם אף אחד לא ימציא אמצעי אחר, אז יש לנו בעיה טכנית, כי אף אחד לא ימציא אמצעי אחר, אבל זה עדיין לא הופך את הדידקטיקה לתורה. מהותית, זה לא תורה. אני אומר עוד פעם, אתה היית יכול ללמוד בפקולטה לפסיכולוגיה שאנשים לא פורעים בתוך הזמן, היית מברך על זה ברכת התורה? לא, אז אם זה כתוב בארמית, אז כן מברכים על זה ברכת התורה, הרי זה אותו דבר. אני דימיתי את זה למבנים מאוד דומים, כן, אני אתחיל עם לוגיקה. כן, גם את זה נזקקתי לא פעם בעבר. מה אריסטו, אריסטו הרי נחשב בתור אביה של הלוגיקה, באורגנון שלו. אריסטו המציא את הלוגיקה? ודאי שלא, נכון? לא רק שהוא לא המציא את הלוגיקה, אלא אין לי ספק שגם אנשים לפני אריסטו השתמשו בכללים לוגיים. אם היית אומר לבן אדם לפני אריסטו, תראה, כל הצפרדעים הם ירוקות. הדבר הזה הוא צפרדע, לכן הדבר הזה הוא ירוק. מה, הוא לא היה מבין אותך? ברור שכן. אין לי ספק שאנשים העלו טיעונים כאלה גם לפני אריסטו. מה אריסטו המציא? אריסטו היה הראשון שהבין שתחשבו על נחזור לצפרדעים, כן? כל הצפרדעים הם ירוקות, הדבר הזה הוא צפרדע ולכן הדבר הזה הוא ירוק. עכשיו, עד אריסטו אנשים לא העלו בדעתם שיש פה איזשהו סוג של כלל, אלא הם השתמשו בהיגיון הזה באופן טבעי כאשר הם למדו זואולוגיה, כן? כאשר הם עסקו בצומח או בבעלי חיים או משהו כזה, או טקסונומיה של משהו, אז הם השתמשו בהיגיון הזה כמובן בכל מיני מקומות, או בהקשר משפטי, בהקשר מדעי כזה או אחר. אף אחד מעולם לא חשב, בוא נסתכל רגע על הלוגיקה, על הכלל הזה עצמו, שאם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y, ולא משנה מה תציב במקום A, X ו-Y. בצורה הזאת אף אחד לא חשב לפני אריסטו, נדמה לי. זה ההמשגה שאותה עשה אריסטו. עכשיו תבינו שבשביל ללמד את הדבר הזה, ברור שאני צריך להתחיל עם דוגמאות של צפרדעים. או כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, לכן סוקרטס הוא בן תמותה. נכון? זו הדוגמה שתמיד משתמשים בה, כדי להבהיר את הרעיון של סילוגיזם לוגי. אבל זה אומר שסוקרטס ולהיות בן תמותה זה חלק מהלוגיקה? מה הקשר? משתמשים בסוקרטס ובתכונה של בן תמותה, כדי להדגים עיקרון לוגי. ומהו העיקרון הלוגי? העיקרון הלוגי זה כאשר תפשיטו את העובדות לגמרי. תשתמשו במשתנים, A, X ו-Y, ותגדירו את הכלל עם A, X ו-Y באופן לגמרי פורמלי, אז הגעתם ללוגיקה. כאשר תציבו במקום A את סוקרטס, במקום X בני אדם, במקום Y בני תמותה, תקבלו טיעון ספציפי, שהוא לא לוגיקה, הוא טיעון בביולוגיה, שבני אדם הם בני תמותה, או שסוקרטס הוא בן תמותה. אבל המבנה הלוגי, כשאני מפשיט אותו מהדוגמאות, זה הלוגיקה. ואריסטו היה הגאון הראשון שהבין שהכללים האלה בעצמם יכולים להיות נושא לימודי, מחקרי. אפשר לעסוק בלוגיקה בעצמה, היא נושא שאפשר לעסוק בו. עד אז השתמשו בכללים הלוגיים האלה בלי להבין שמשתמשים בכללים, אלא פשוט השתמשו בזה כי כולם מבינים שזה נכון. אבל השתמשו בזה כשלמדו ביולוגיה, כשלמדו משפט, כשלמדו, לא יודע מה, פואטיקה. אוקיי? כל התחומים שאריסטו עסק. אבל אף אחד לא שם לב שיש פה איזשהו תחום שאפשר לעשות מחקר וללמוד אותו עצמו. ה-X'ים וה-Y'ים וה-A'ים האלה. וההמשגה הזאת, זה ההמצאה של אריסטו. וברגע שהוא הבין שיש תחום כזה שנקרא לוגיקה, הוא לא המציא את הכללים הלוגיים, אלא הוא הבין שיש כללים. ברגע שהוא הבין שיש כללים כאלה, נוצר תחום הלוגיקה. התחום הזה נוצר אחרי שהפשטנו מכל הדוגמאות שעליהן הפעלתי את הכללים האלה, הפשטתי את הדוגמאות והבנתי שיש פה איזשהו כלל. וזה אותו כלל בכל הקשר, אפשר להשתמש בו במשפט, בביולוגיה, בפואטיקה, במה שאתם רק רוצים. וזה אותו דבר. וברגע שהבנתי שיש פה משהו משותף לכל התחומים האלה, הוא פתאום נהיה תחום עצמאי. וזה התחום שנקרא לוגיקה, ולזה אנחנו חייבים כמובן את כל העולם המודרני שלנו. המחשבים וכל הדברים שבנויים על לוגיקה, אנחנו חייבים את זה להמשגה של אריסטו. בלעדיו לא היה קורה, בחיים לא. אם לא היינו מבינים שיש תחום כזה שנקרא לוגיקה, היינו מתחילים לחקור את התחום הזה בעצמו, לא להשתמש בכללים לוגיים כשאנחנו לומדים ביולוגיה, אלא לחקור את הלוגיקה בעצמה כתחום עצמאי, אז לא היו מחשבים היום. ואת הדבר הזה אנחנו חייבים להמשגה של אריסטו. זה אומר שהלוגיקה זה לא ההנחות ולא המסקנה, אלא זה הכלל שמעביר אותי מההנחות אל המסקנה. אוקיי? רואים את האנלוגיה למה שאמרתי קודם עם תורה. התורה זה מקביל למה זה לוגיקה. כאשר אנחנו מפשיטים את הכלל הזה מתוך הסוגיות הספציפיות שבהן הוא מיושם, אז הגענו לתורה. זה בעצם תורה. ולהגיד שתורה זה חזקה של אדם פורה תוך זמנו, זה בערך כמו להגיד שזה שכל בני אדם הם בני תמותה, זה לוגיקה. זה לא לוגיקה, זה משפט בביולוגיה. אוקיי? עכשיו, זה דוגמה שחביבה עליי, אז אני אמשיך הלאה. את אותו דבר עצמו, חשבתי פעם להסביר איתו עוד משהו מעניין. משהו שהוא קצת נגד הפוסט-מודרניות אולי. הטענה היא בעצם, שאלתי למה בח נחשב גאון מוזיקלי ואני לא. אם מישהו לא יודע, אני לא. כן? אז למה בח נחשב גאון מוזיקלי ואני לא? הרי ברור לכם שיכולתי לייצר יצורים כאלה שהמוזיקה העקומה שאותה אני כותב הייתה נשמעת להם כמו משהו שמימי. המוזיקה האידיאלית בעיניהם, נכון? צריך לארגן להם את הראש באופן כזה שזאת המוזיקה הכי מושלמת בעיניהם. בהנדסה הפוכה, באופן עקרוני אין בעיה לעשות את זה. נתונה המוזיקה, תייצר לי בן אדם שמבחינתו זאת המוזיקה האידיאלית. אני לא רואה שום בעיה עקרונית. עוד פעם, לא בטוח שאני יודע לעשות את זה, אבל עקרונית אפשר לעשות דבר כזה. זה לא, אין שום בעיה. אוקיי? היום בעצם עם AI אני חושב שאפילו אפשר לעשות דבר כזה. בלי שום בעיה. תבנו יצור של AI, ותלמדו אותו שזאת המוזיקה הכי טובה, וכל השאר תנו להם ציונים נמוכים, בסופרוויזד לרנינג אתם תגיעו מיד ליצור שיעריך את המוזיקה הזאת בתור מוזיקה גאונית. אין שום בעיה לייצר בעצם, היום זה ממש לא בעיה לעשות את זה. אוקיי? אלא, אז מה ההבדל ביני לבין בך? אז גם אני בעצם גאון במוזיקה. כל ההבדל הוא בשאלה בעיני איזה אוכלוסייה אני גאון. בך הוא גאון בעיני האוכלוסייה האנושית המוכרת לנו, לפחות האירופית, ואני גאון בעיני אוכלוסייה שלצערי לא נוצרה. האבולוציה עוד לא הגיעה לדרגות כל כך גבוהות כמו זאת. אוקיי? אז מה לעשות? אז הוא בר מזל, בך. אז בגלל זה הוא יותר גאון ממני? למה אני אשם שיש לו מזל? אז התשובה שאני נותן לעצמי, כי אני לא מוכן לקבל את האמירה הזאת, אמירה פוסט-מודרנית, כי האינטליגנציות מרובות וכו', אנשים היו משתגעים מרוב תענוג על אמירה כזאת. כולם יוצאים גאונים, אין גאון יותר ואין גאון פחות, הכל נהדר. יש רק מוחלשים, אין חלשים. אז איך אני מסביר לעצמי למה זה לא נכון? וזה לא נכון. בגלל שלדעתי, אם אני עשיתי את המוזיקה, ואז בהנדסה הפוכה בניתי בני אדם, שזאת המוזיקה הגאונית בעיניהם, זה לא חוכמה. הגאוניות המוזיקלית זה לקחת בני אדם נתונים, ולהתאים להם מוזיקה שתשמע להם שמימית, או גאונית. זה הנדסה ישרה, הנדסה הפוכה זה אף פעם לא חוכמה. זאת אומרת, לראות את החץ ולצייר סביבו את המטרה כך שהוא ייפול באמצע, זה גאונות קטנה מאוד. הגאונות הגדולה זה לראות את החץ בדיוק לאמצע המטרה. ופה בדיוק אותו דבר. לכן אני מניח שאם באמת בך היה גאון, זה לא שבמקרה הוא נפל בדיוק על המוזיקה הזאת שנשמעת לאוזן האירופית בתור המוזיקה הכי גאונית. זה עובד הפוך. בגלל שהוא היה גאון, אז הוא הבין את האנשים שעומדים בפניו ואת עצמו, וידע לסנטז מוזיקה, לקמפז, כן? מוזיקה אידיאלית שתהיה מוזיקה גאונית בעיניהם. וזאת גאונות אמיתית, אובייקטיבית. זה לא גאונות סובייקטיבית, זה גאונות אובייקטיבית. באופן עקרוני, אם אני הייתי מייצר לו בני אדם מסוג אחר, אני מניח שבך היה מצליח לייצר מוזיקה אחרת שתהיה גאונית בעיניהם. גם. כיוון שהוא באמת...
הרב.
כן.
מה שהרב מסביר כרגע עם המוזיקה באופן די נחמד, זה מאוד מזכיר לי משהו שהוא פחות נחמד, שהיום הרבה רבנים, דרשנים, משתמשים במציאות בשביל להצדיק את ההשקפה שלהם, את ראיית העולם, ראיית התורה שלהם, מה שקרה בשביל לאוקטובר, הרבה השתמשו בזה, בשביל להצדיק את הראיית עולם שלהם, בבניית...
עוד דומה לציור המטרה סביב החץ, כן?
כן, בדיוק, בדיוק, זה ממש זה, כאילו זה תחילת הגאולה, לא יודע.
אין שום מציאות שהיא לא תתאים לתיאוריה שלהם, זה ברור. זה כמו הספרות הקומוניסטית, זה בדיוק אותו דבר. ספרות הקומוניסטית, יש גיאוגרפיה שלמה בספרות הקומוניסטית, שמסבירים איך לנין וסטלין חזו את כל חידושי הפיזיקה, ומה שהם לא חזו זה פיזיקה יהודית ואנטישמית, ולכן לא שווה כלום. פיזיקה קונטר-רבולוציונרית, ולכן זה לא שווה כלום. ומסבירים לך בדיוק כמו שמסבירים בהר המור, זה בדיוק אותו דבר. זאת ספרות קומוניסטית למהדרין. זאת אומרת, הם באותות ובמופתים מראים לך בדילוגי אותיות בכתבי לנין את תורת היחסות. זאת אומרת, זה... ואני קראתי ספרים כאלה, יש לי אפילו אחד כזה. אז זה כל אלה שיורים את ה... מציירים את המטרה סביב החץ. כן, זה...
לי נראה שבך כתב בשביל עצמו.
מה?
לי נראה שבך כתב מה שיפה בשביל עצמו. אני לא חושב שהוא חשב מה יפה בשביל אנשים אחרים.
בסדר, לא משנה. גם בשביל עצמו, אבל גם הוא בן אדם. אמרתי.
כן, אבל הוא כתב את זה לעצמו. במקרה יצא שעצמו מספיק פופולרי בשביל רוב ה...
מוזיקה שהיא גאונית בעיני עצמך. אולי אתה כן, אני לא. לא קשור לאנשים אחרים, אני מדבר גם על עצמו. גם זאת גאונות. הוא עצמו זה אנשים, בני אדם בנויים בסך הכל די דומה. אז ההנחה היא שאתה כותב מוזיקה ליצור נתון, ולא ליצור למוזיקה נתונה.
אבל היום אנשים שכותבים מוזיקה פופולרית, עם המכנה משותף הכי נמוך, דווקא הם לא נחשבים בתור יצירות גאוניות. אז זה שאתה יוצר יצירה שמתאימה לרוב הטעם של האנשים...
אתה מערבב מישורים.
אוקיי.
בך לא היה גאון כי הוא היה פופולרי, בך ממש לא פופולרי. כמה אנשים נהנים ממוזיקה של בך? אני למשל לא.
רגע, ההגדרה שלך זה שהיא הייתה נעימה לרוב האנשים.
הייתה נעימה, שהייתה נחשבת גאונית. בעיני אנשים, לא שהיא הייתה נעימה.
בעיני כמה אנשים?
זכות אינטלקטואלי. בעיני כל האנשים שמבינים במוזיקה.
מי הם אותם אנשים שמבינים במוזיקה? איך הם מקבלים את ההגדרה הזאת?
איך מקבלים?
זאת אומרת, איך אתה מחליט שהבן אדם הזה הוא גאון במוזיקה, ובן אדם השני שאוהב מוזיקה אחרת הוא לא גאון?
אני לא גאון במוזיקה, כי אני לא יכול להסביר לך אפילו את התיאוריות שלי במוזיקה. לא רק את התיאוריות שלך. אני סתם לא מבין במוזיקה. מה, אתה חושב שאין מה ללמוד בפקולטות למוזיקולוגיה?
אז אולי הוא התאים את עצמו לאותם אנשים שנחשבים במקרה, בתור אנשים ב...
יפה. אבל... מישהו אחר לא היה יכול להתאים את זה. לכן הוא גאון.
אני לא מבין, אבל מי מחליט מי גאון ומי לא גאון?
מי שיכול להתאים את החץ למטרה, אבל לא את המטרה.
לא, מי מחליט מי גאון באוכלוסייה, שהוא יכול כאילו להצביע.
מי שקולע, זה נכנס כבר באמת לשיפוטים אסתטיים, אבל, או אומנותיים, אבל אתה יכול להגיד שמי שיוסי גיספן הוא גם גאון. כי הוא כותב מוזיקה שבאמת פופולרית אצל הרבה מאוד אנשים. אגב, הוא כנראה באמת איש מאוד מוכשר. אני עוד פעם לא מבין במוזיקה, אבל כנראה שהוא איש באמת מאוד מוכשר במוזיקה. אז אני לא נכנס כרגע לשאלה למה אני קורא גאונות ולמה אני קורא כישרון שהוא לא גאונות. אני מוכן לקבל שגם יוסי גיספן הוא גאון. גם את מה שהוא עושה אני לא יודע לעשות. אז הוא עושה התאמות לא במובן האינטלקטואלי לקהל שומעיו, אלא במובן הפופולרי. זה גם סוג של כישרון או יכולת שאין לרוב האנשים האחרים. אין לי בעיה לקבל גם את זה, לא חשוב לי. אבל אני עדיין, זה לא אותו דבר, את זה אני גם אני יכול לעשות. לייצר אוכלוסייה של בוטים שיהנו מאוד מהמוזיקה שלי. את זה אני יכול לעשות. לזה אתה לא צריך להיות גאון. צריך קצת להבין ב-AI, חוץ מזה שום דבר.
אתה לא צריך אפילו, אתה יודע היום בדיוק מה הנוסחה המנצחת, שפונה למכנה המשותף הנמוך ביותר, אז אתה מייצר את היצירות האלה.
אל תקל ראש, אל תקל ראש.
זה מה שעושים כל היוצרים, יוצרי הפופ היום.
לא נכון. לא נכון.
כן, נוסחאות מאוד מאוד...
אם זה היה ככה, אז לא הייתה שום בעיה, כל אחד היה יכול להיות יוצר פופ פופולרי כמו, אני לא יודע מה, מי שאתה רוצה. לא, יש בודדים כאלה. זה לא נכון. אתה מקל ראש מדי. גם זה סוג של כישרון. כישרון אמיתי. עכשיו עוד פעם, להיכנס לנו, אני לא מבין במוזיקה, אז אני לא יודע להגדיר לך למה בך הוא גאוני, ואלה איזה כישרון שהוא לא גאונות. אולי גם הוא גאונות, לא יודע. זה כבר שאלה, אפשר להתווכח על זה. אבל יש פה כישרון חד משמעית, אובייקטיבי. זה לא כישרון סובייקטיבי. זה הטענה, הטעות של הפוסט מודרניות. זה לא כישרון סובייקטיבי, זה כישרון אובייקטיבי. ובמובן הזה זה דומה מאוד להגדרה, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שכמו שתורה זה בעצם רק המבנה הצורני, זה לא התכנים הספציפיים שאני ממלא את המבנה, כמו שלוגיקה זה רק המבנה הצורני ולא התכנים הספציפיים שאני ממלא את המבנה, גם היכולת המוזיקלית בעצם זה למעשה יכולת שדומה ללוגיקה ולתורה, לא לתכנים הספציפיים. והיא מתממשת כמובן בתוכן ספציפי, כמו שההלכה בסוף מתממשת בהוראה נורמטיבית מסוימת, על מי נטל הראיה, אם נשים קשירות או לא קשירות לעדות. אבל זה רק מימוש של היכולת התורנית, הלוגית או המוזיקלית. היכולת עצמה זה משהו מופשט, והוא אובייקטיבי, הוא לא תלוי נסיבות, הוא לא תלוי בכלום. אין גאון במוזיקה ביחס לנסיבות כאלה, שהוא לא גאון ביחס לנסיבות אחרות. גאונות זה משהו אובייקטיבי. זאת הטענה שלי. ולכן דווקא היחסיות הזאת, שאנשים אומרים, מה זה יחסי? באוכלוסייה כזאת זאת מוזיקה גאונית, באוכלוסייה אחרת זאת מוזיקה גאונית. זה יחסי. אבל הגאוניות זה דבר מוחלט. הגאון האמיתי יצליח לייצר מוזיקה גאונית גם פה וגם שם. אם הוא יבין את האנשים שבפניו, הוא ידע להתאים להם מוזיקה גאונית.
הרב, אני מנסה למצוא דוגמאות להלכות או פסיקות שהתבססו על עובדות בעצם, כמו שהרב מגדיר. והדוגמה הקלאסית שמגיעה לי לראש כרגע זה יום טוב שני של גלויות. איך הם מצדיקים את זה, כאילו איך הצדקנו את זה בעבר? זה בגלל שעד שהגיעו לחוץ לארץ אז לא ידעו מה. נכון. אז היום שהעובדה השתנתה באופן מוחלט, אנחנו בטח יודעים מתי זה יום טוב, אז למה לא משנים את זה?
צריך לשנות את זה, ברור. רק שאלה של סמכות, וגם בזה אני לא בטוח שצריך. רק שאלה של סמכות.
סמכות של סנהדרין?
כן, זאת אומרת, יש דבר שבמניין, צריך מניין אחר להתירו, אפילו אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה, בלי שיש מניין אחר שמתיר אותו, מחלוקת רמב"ם ורייבד אם צריך דבר גדול בחוכמה ובמניין, כשבטל הטעם או לא. אבל עדיין צריך מניין אחר להתירו. ולכן לכאורה יש בעיה פורמלית בלבטל את יום טוב שני של גלויות. אבל אני לא בטוח שזה נכון. במקומות שבהם זה ברור לגמרי שזה הטעם, אז הראש למשל כותב שאפשר לבטל. גמרא עצמה אומרת מה הטעם התקנה הזאת. מהרה יבנה המקדש, זה הטעם. עכשיו אני יודע היום שאם יבנה המקדש, תוך שנייה בוואטסאפ, כל העולם יודע בדיוק מתי החודש מתקדש. לא ידליקו מסעות בשר טבע, אני מבטיח לכם. ולא ישלחו שליחים גם. אז מה אכפת לי מיבנה המקדש? מה יקרה כשיבנה המקדש? אין לזה שום טעם, אין שום טעם וריח ליום טוב שני של גלויות, זה פשוט הבל. יש ויכוח האם יש לנו סמכות לבטל, אין לנו סמכות לבטל. עכשיו בגלל הרפורמים דחקו אותנו ואנחנו נשארים מקובעים הרבה. אני בטוח שבלי הרפורמים זה היה מתבטל מזמן. הרפורמים אשמים בזה שזה לא יתבטל.
מי עקרונית היה יכול לבטל את זה?
כל פוסק. אין, זה לא רלוונטי, וגמרנו, תעזבו אותי באמא שלכם. טוב, אז נעצור כאן. נערות או שאלות?
יש לי שאלה, כבוד הרב?
כן.
מכל דיברת מה זה תורה, שאמרת שזה הקשר בין העובדה למסקנה הלכתית. אז אם ניקח עכשיו סתם דוגמה נוספת, העיקרון התורני של דינה דמלכות הדינה, זה תורה, העיקרון הזה זה תורה, זה המגשר בין...
בוא ניישם את זה על דינה דמלכות הדינה. דינה דמלכות הדינה בעצם אומר ככה, המחוקק בישראל קבע ששומר שכר פטור בגניבה ועבדה, נגד ההלכה. בסדר? כיוון שדינה דמלכות הדינה, לכן בישראל שומר שכר הלכתית פטור מגניבה ועבדה. אז ההלכה העובדתית זה מה המחוקק עשה. המסקנה הנורמטיבית זה ששומר שכר הלכתית פטור מגניבה ועבדה. דינה דמלכות הדינה זה עקרון גשר. בסדר? עוד מישהו?
טוב, לגבי זה שהרב דיבר על התנ"ך קצת, שזה לא כאילו בדיוק מה הגדר, נגיד, אז מה שהתורה אומרת, נגיד, לישך תשוקתך, כאילו זה מה שהרב של ולצ'יק שם מביא. אז כאילו, אצל הרב אין איזה שום משמעות, או כאילו, נכון, זה עמום.
אין לו שום משמעות, זאת עובדה נכונה. זאת עובדה נכונה, אבל היא נכונה לא כי היא כתובה בתורה, היא נכונה כי אני רואה אותה מסביבי. אם לא הייתי רואה אותה מסביבי, אז הייתי אומר שהפסוק הזה, לא יודע מה, הייתי מוציא אותו מפשוטו.
אז כאילו אי אפשר להגיד שחזל ראו כביכול את מה שעומד הפסיכולוגיה יותר עמוקה באדם, כאילו משהו כזה.
זה לא יהיה נכון. אני לא מאמין בזה. אני אומר, אבל יותר מזה, גם אם אתה מאמין בזה שחזל היו פסיכולוגים גאוניים, והם ראו עד העומק של הפסיכולוגיה, זה עדיין לא הופך את זה לתורה. זה רק אומר שזאת הפסיכולוגיה הנכונה. עכשיו כשאתה הולך למחלקה לפסיכולוגיה, תלמד את חזל, לא את פרויד ולא את אדלר. תלמד את חזל, אבל זה עדיין פסיכולוגיה, זה לא תורה. כי עובדות הן לא תורה, לא קשור לשאלה אם הן נכונות או לא נכונות.
תודה.
אוקיי, שבת שלום.
תודה.